פודקאסט האילוף של בן, פרק 15, איזה כיף שאתם איתנו, היום אנחנו הולכים לדבר על שפת גוף של מנהיג להקה. אז אלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן, אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים, מבית אול אין. כן, כן, היום אני הפודקאסט הכי מצליח בעולם אילוף הכלבים, אני גאה בזה ואני מתגאה בזה, כי עשינו פה דרך ארוכה. כל יום שני, כמובן, יעלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי, אצלי קודם כל האווירה והנגשה, את כל הדוגמאות אני נותן לכם באנלוגיות מסודרות בצורה הכי מקצועית שיש, בכדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק אני ארח מומחה מספר אחד בתחומו שילמד אותנו כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית שלו, תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי, אבל הפעם, כמו בפעמים הקודמות, זהו פרק סולו שלי. החלטתי מדי פעם להשאיר קצת זמן לעצמי ולתת קצת יותר מנקודת מבטי האישית שלי. בפרק הקודם אמרתי שיהיה כאן פרק עם דייב פרץ. אנחנו עשינו אותו, הקלטנו אותו, אבל אנחנו רוצים לעשות לו מקצה שיפורים. הוא יהיה כאן בהמשך, אני מבטיח. פרק הזה נדחה. יהיו פה עוד הרבה מאוד פרקים עם אורחים. תוך כדי הפעילות אני מקבל מכם הרבה מאוד פידבקים ברשתות, שחלק מהזמן מאוד נוח ומאוד מלמד זה לשמוע פרקים שלי לבד, אז אני משאיר לעצמי מדי פעם פרקים שהם סולו, הפרק הזה הוא יהיה סולו שלי, גם הפרק הבא יהיה סולו שלי, פרק קודם היה, דיברנו עם ענאל ארז על כל הנושא של כלבנות טיפולית, היום פרק סולו שלי, אנחנו הולכים לדבר על שפת גוף של מנהיג הלהקה וכמה היא חשובה. אני כבר נותן לכם סקופ שהפרק הבא הולך לעסוק בכל עולם הכלבים ותינוקות, אני יודע שזה אחד הדברים היותר מדוברים והיותר חשובים, זה עניין של בטיחות, פרק מטורף הכנתי לכם, אבל היום שפת גוף של מנהיג הלהקה וכמה הדבר הזה חשוב. אז אם לקחתם תהליך חילופי עם הכלב שלכם, בטח שמתם לב שהכלב מקשיב הרבה יותר למאלף הכלבים. הדבר הזה לא קורה סתם. מאלף הכלבים יוצר תקשורת עם הכלב, ותוך כדי שפה משותפת הוא מתקשר איתו, כן, הבנתם נכון, השפה המשותפת היא שפת הגוף של הכלבים. בפרק הבא אני הולך לדבר על שפת גופם של הכלבים ולהיכנס לעומק. אני אסביר לכם איך לזהות עם הכלב תוקפני או מזמין למשחק, אסביר לכם איך לזהות עם הכלב לחוץ או מפחד או סתם מרגיש מבולבל. כל הדבר הזה אני אדבר בעצם על הדברים החשובים ביותר, בטח שמעתם את זה בזנב, מקשקש, אוכל מבקש, או כלב נובח לא נושך, אני הולך לשבור פה כמה סטיגמות, אם הכלב שמח אז הוא מקשקש בזנב, אם הכלב מלקק שפתיים אז הוא רעב, הוא מביא לי נשיקה, מוכנים? יאללה בואו נתחיל. את הכל אני אתחיל בסיפור מאוד מעניין. לפני 6 שנים, ב-2017, הגעתי למשפחה נחמדה מאוד ברמלה, זוג הורים נחמדים, 4 ילדים, הילדה גדולה בת 21, הילד הקטנצ'יק בן 7, עד היום אני זוכר את הסיפור הזה ואני זוכר אותו ואני מספר אותו הרבה מאוד פעמים. כלב בן 1.5 שנה, אז קראתי לו רואה כנעני מעורב, היום אני כבר יודע שכנעני הוא לא רואה וזה בכלל היה גזע פריה. תחילת המפגש היה מאוד סוער, ההבחון התחיל בכך שהם סיפרו לי שהכלב כבר עבר 3 מאלפים. אופה, פה כבר נדלקה לי נורה אדומה. בפעם הראשונה, יכול להיות שזה לא עבד. המאלף השני, סביר להניח שזה היה מקריות. המאלף השלישי זה כבר משהו שהוא עקבי. מה עשו פה 3 מאלפי כלבים שאני, המאלף הרביעי, הולך לעצור? מה גרם למשפחה הזאת לקרוא ל3 מאלפים, אחד אחרי השני, ואני עכשיו כמאלף רביעי הולך לפתור להם? איפה הבעיה? הכלב משוגע? המאלפים לא היו מקצועיים מספיק כדי להעביר את המידע כמו שצריך? איפה נוצר הכשל? איך טעו? 4 מאלפים. תחשבו שאני הייתי המאלף הרביעי שהגיע אליהם הביתה, בפרק זמן יחסית קצר, כן, הכלב בן 1.5 שנה. איך זה קרה? איפה הבעיה? בכל מקרה אני החלטתי לקפוץ על ההרפתקה הזאת ולקחת אותם איתי יחד עם תוכנית אילוף, אני עובד בכל מיני סוגי אילוף, כל מיני תוכניות. מהר מאוד אני הבנתי איפה מסתתרת לה הבעיה. הכלב עובד מצוין. עם המאלף הראשון הוא עבר 5 שיעורי אילוף, שם הוא למד לא מעט פקודות, המשפחה הפסיקה עם אותו מאלף, כי מבחינתם הם לא ראו שום התקדמות. עם המאלף השני הוא עבר פנסיון אילוף של 3 שבועות, שזה כבר קידם אותו משמעותית. פנסיון אילוף, מי שלא יודע, זה של נותנים את הכלב למאלף, או לכלבייה מסוימת, והם עושים את האילוף בעצמם, והבעלים מגיע לשיעור פה, שיעור שם, במקרה הזה, הכלב היה 3 שבועות עם המאלף, בפנסיון אילוף די מוכר, הם סיפרו לי מי המאלפים, אבל הם לא הגיעו לשיעורים. עם המאלף השלישי הם כבר עשו סדרה של 10 מפגשי אילוף בשיטה החיובית, הם עבדו עם חטיפים בלבד, הם שמעו וקראו ברשתות שהשיטה, האילוף בשיטה החיובית, יש לאיזשהו משהו חדש, והם החליטו לנסות את זה, וגם שם זה לא עבד. אני הבנתי את הבעיה. באותו מפגש ראשון שהייתי אצלהם, בעצם עשיתי מפגש אבחון, ורציתי להבחן את הבעיה, רציתי לרדת לשורש הבעיה. הסתכלתי על הכלב, ויצאנו איתם לטיול, ואמרתי להם, תראו לי מה מאלפי הכלבים הקודמים עשו, כי היו מאלפי כלבים, היו בעלי מקצוע שהיו והסבירו, והכלב אומרים לו, שב, יושב, מישהו לימד אותו את זה. פותחים את הדלת, הוא לא מתפרץ, אבל כן היה להם בעיות של היררכיה, זאת אומרת שאם מתקרבים לו לאוכל אז הוא נועם, אם נכנסים הביתה אנשים אז הוא יכול לקפוץ עליהם, הוא יכול לגנוב דברים מהשולחן, זאת אומרת, הכלב היה לו מבחינה קוסמטית את המשמעת, זאת אומרת, אם אתה לוקח אותו לתרגול, לאימון, עם אוכל, עם חטיפים, עם צעצוע, הכלב עושה, אבל בשוטף הוא לא עובד טוב, המשפחה הייתה מאוד מתוסכלת. ואני הבנתי את הבעיה. ישבתי איתם אחרי בערך 40 דקות של אבחון, שבאמת יצאתי והרגשתי כאילו אני איזה חוקר, תמיד באבחונים אני נכנס לתוך בית של בן אדם, ואני חוקר את הבעיה, אני רוצה להבין מאיפה יש כשל תקשורתי, ואני רוצה לראות האם קיים ערוץ תקשורת בין הבעלים לבין הכלב, ולחבר ביניהם. ואז אני הבנתי, אף אחד לא לימד אותם, הבעלים, איך להיות בעלים. ישבתי איתם והסברתי להם את הבעיה, הסברתי להם את המשמעות של בעלים ממש בצורה הבאה. בדיוק, לא בדיוק במילים האלה, אבל בדיוק את הסיפור הזה, שמאז אני סיפרתי אותו כל כך הרבה פעמים, כי האנלוגיה הזאת הייתה להם מאוד ברורה. נניח שאתם בעלים של בית קפה, ככה אמרתי להם. אתם צריכים לדאוג שמקום העבודה הזה יעבוד רצוף, יעבוד טוב, וישמור לכם על השם הטוב. לבית העסק הזה אתם תצטרכו צוות שבשביל להחזיק אותו טוב ויציב, הצוות יהיה מורכב מכל מיני בעלי תפקידים. הוא יורכב משני פטבחים, 5 מלצרים, אחראי משמרת אחת, 2 מערכות, איש שיווק שאחראי על הפרסום, מנהלת חשבונות ונגיד מישהו שמתעסק מול ספקים. אחד המלצרים החליט יום אחד לעזוב. במקומו אתם צריכים עכשיו מלצר חדש. את המלצר הזה אתם חייבים לחפוף בצורה הטובה ביותר, אחרת הוא לא יבין מה תפקידו. זה מתחיל מקוד לבוש, לשעות העבודה אליהן הוא חייב להתייצב כל הזמן. ממשיך אל מקצועיות, שזה אומר ללמד אותו את כל התפריט בעל פה, לדעת מה החוסרים של אותו היום, ומה אימנת הספיישל של אותו יום. את כל זה אתם תצטרכו לעשות בצמוד לחונכות מלאה שתלווה את המלצר לאורך כל הדרך, זאת על מנת שהוא יבין יד ביד את כל העבודה. ממישהו שבעצם כבר יודע את העבודה, אתם תצמידו לו איזה מלצר מנוסה, את המלצר הוותיק ביותר שלכם. עכשיו, דמיינו שכל זה, וקיבלתם מלצר, שהמלצר הזה כבר עבר לימוד של כל התפריט משלושה אנשי מקצוע שונים, הוא למד בהדרכה מאוד טובה את הנהלים של המקום, את קוד הלבוש, אבל אין לו מי שינהל אותו. אין לו בעלים שאומר לו כל הכבוד כשצריך, ונו נו נו כשהוא עושה טעויות. אין מי שינהל אותו, הוא יהיה הבעלים שלו, ואותם בעלים נוכחים בבית הקפה, זאת אומרת הם נמצאים שם, אבל הם מתנהגים כמו עובדים רגילים, כמו העובדים הפשוטים, לא אלה בעלי האחריות, לא הבעלים. אף אחד לא תופס מנהיגות, אף אחד לא מנהל אותו, אותו מלצר מתחיל לעשות בעיות התנהגות. לצורך העניין, הוא יודע שאסור טלפון בעבודה. אבל פתאום הוא קיבל הודעה, הוציא את הטלפון, הבעלים יושב בקצה של העסק, בקצה של בית הקפה, מסתכל, לא מאיר לו על זה, זאת אומרת, לא אומר לו, נו נו נו, עברת פה על נועל מסוים, אסור לעשות אותו. או אותו מלצר הגיע 10 דקות לפני הזמן, ועשה איזושהי משימה מאוד מהר, ווואו איזה כל הכבוד, והוא ציפה לקבל כל הכבוד, הבעלים מסתכל עליו, ראה את הדבר הזה קורה, ולא אמר לו כל הכבוד. הציפייה שאותו מלצר יעשה את מה שדורשים ממנו, בו בזמן שהוא לא מקבל את מה שצריך מאחורי הקלעים. האנלוגיה הזאת היא משפחה יקרה, מקבילה אליכם. יש לכם כלב שעבר לימוד משלושה מאלפי כלבים שונים. אומנם משיטות שונות, אך הכל מאוד דומה. הכלב בעצם יודע מה לעשות, זה ממש אותו מלצר שהגיע וידע מה לעשות, אבל אתם לא. אתם לא מתנהגים כמו מנהיגי להקה, אתם לא הבעלים שלו. וכאן אני הולך לעשות לכם סדר, אתם הולכים ללמוד איך מתנהג בעלים של כלב, איך מתנהג מנהיג הלהקה, ומה מצופה ממנו לעשות עם הלהקה עצמה. אגב, עם אותה משפחה עשיתי סך הכל 3 מפגשים, עשיתי שם, כל מה שעשיתי שם זה לנהל אותם. לנהל, להנהיג ולהוביל את הכלב. הכלב כבר היה מעולף, לא הייתי צריך בעצם לעשות לו שב, לא ארצה, לא כלום. שום דבר, 3 שיעורים שרוב השיעור, כל מה שעשיתי היה להתעסק בבעלים עצמם, כמה טאצ'ים של ניהול שפת גוף של הבעלים, והדרכה של איך לדרוש את הפקודות. תהליך האילוף נגמר בכך שאני הייתי המאלף האחרון שלהם. כן, משפחת לוי היקרה מרמלה, אני מדבר עליכם והלקי המקסים שלכם, אני יודע שאתם עדיין במצב טוב, כי אתם מדברים איתי מדי פעם, ואם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, כיף, לקחתי אתכם כדוגמה מצוינת, כי אתם גם משפחה מדהימה. אז איך נראית שפת גוף של מנהיג להקה, ואיך כלבים מתקשרים? בואו נתחיל לדבר. כלבים מגיעים מעולם הלהקה, עולם הזאבים, הם חיו יחד כלהקה, אנחנו חיים כמשפחה, וחשוב להבין שיש הבדל מאוד 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 גדול בין להקת זאבים שפועלת על פי היררכיה חברתית לבין משפחה. אנחנו יצור אבולוציוני אחד, הם יצור אבולוציוני אחר. הרבה מאוד בעלי כלבים עושים דבר שנקרא האנשה, באלף בעצם מאנישים את הכלב שלהם והופכים את הכלב שלהם לבן אנוש. וכאן אנחנו מתייחסים לכלב כאל חלק מהמשפחה. הכלב עשה לי דווקא, הכלב עצוב, הכלב יודע שהגענו שאנחנו, הכלב יודע שהוא חושב שהולכים לווטרינר ולכן הוא לא רוצה לעלות לרכב. בעצם אנחנו נותנים יותר מדי ערך לאינטליגנציה של הכלבים, יותר מדי. וכאן אתם טועים. כלבים מתקשרים בעיקר בשפת גוף, נביחות, יללות ומגע. אוקיי? אנחנו בני אדם חיים כמשפחה, זה דבר שונה לגמרי, אבות אבותיהם של הכלבים הם הזאבים, ובטבע, בשביל לשרוד, הזאבים פעלו יחד כקבוצה, כלהקה, ששם הם תקשרו בעיקר, בעיקר, בעיקר בשפת גוף. איך אני אסביר את זה כדי שאתם תבינו עד סוף מהי שפת גוף? אני לא צריך לדבר עם בן אדם ברחוב, כדי לדעת שהוא לא בן אדם נעים, או כדי לדעת שהוא בן אדם מאוד שמח. זאת אומרת, בואו דמיינו רגע איזה מישהו ממשפחת פשע מאוד מוכר, אתם לא צריכים לדעת מי הבן אדם ולראות אותו בחדשות, כשתיפגשו איתו ברחוב, אתם תדעו לא לגשת אליו, או אם אתם תראו מישהו שעובד כליצן רפואי לצורך העניין, גם אם הוא יהיה בלי הבגדים שלו, וגם אם הוא לא יחליף איתכם מילה, שפת הגוף שלו תשדר הרבה יותר שמחה, הרבה יותר אור, אני מאוד מקווה שירדתם לסוף דעתי, ממש אנחנו נתקדם עכשיו עם הפרק, ואני אתחיל להסביר מה אנחנו רוצים לראות. נחזור רגע לעולם הלהקה של הכלבים, כל אחד בלהקה יש לו תפקיד משלו, ותחומי אחריות שהן משלו. מנהיג הלהקה, דמיינו להקה עכשיו ממש, אני רוצה שדמיינו רגע, National Geographic, תעצמו עיניים, אוקיי? דמיינו להקת כלבים חיה בטבע, אם אתם בנהיגה תפתחו עיניים, זה לא מצחיק. אם אתם סתם ככה עושים כלים, אתם יכולים רגע לסגור את הברז של המים, לעצום עיניים, לדמיין יחד איתי, אם לא תשתמשו בדמיון מאוד מפותח ובריא. אתם מסתכלים על הטבע, להקת כלבים יחד חיה בהרמוניה, הם חיה חברתית, לכל אחד יש את מקומו. דמיינו שכל כלב עכשיו, כל זאב, נלך ממש פעם, רוצה להנהיג את הלהקה הזאת. אי אפשר, אי אפשר שמישהו אחד ינהיג את הלהקה, ומנגד אי אפשר שאף אחד לא ינהיג את הלהקה. הזאב החזק ביותר, זה עם הביטחון עצמי הגבוה ביותר, זה שלא עושה הכי הרבה רעש, אבל גם לא זה שהכי שקט. זה שיושב בשקט כמו ראש השולחן, כמו אבא שיושב בשקט כזה עם גב זקוף, מסתכל על כולם בגאווה, הוא תמיד בנקודה הגבוהה ביותר, הוא זה שיוביל את כולם, הוא לא צריך להוכיח את עצמו, הוא לא צריך לנסוע ברכב חדש, או להסתובב עם שעונים יקרים, כדי להוכיח מי הוא. כולם יודעים מי הוא על ידי שפת הגוף, וכן, כאן אני רוצה שאתם תהיו מנהיגי הלהקה האלה, שתובילו את להקת הכלבים, ותיצרו סדר והיררכיה לאורך כל הזמן. אז הכלב מסתכל עליכם כאל כלבים, הוא יודע שאתם לא כלבים, אבל הוא לא יודע שאתם בני אדם יצור, שעובד וחי ורואה את העולם בצורה אחרת, ואתם מנגד כבני אדם יצור הרבה יותר חכם, יודעים שהכלב רואה אתכם ככלבים, אבל אתם רואים אותו כבן אדם, ואתם יוצרים האנשה. לא, בואו נתייחס לכלב ככלב. אחד המשפטים שאני אומר ללקוחות שהם מקבלים כפה של החיים הרבה פעמים, כלב זה כלב. בואו נשאיר את הכלב הזה כחיה, כחיה טורפת, כצייד, שכל המטרה שלו זה לשרוד, ומדי פעם לחיות בחיה כלהקה חברתית, ולעשות פעילות גופנית, וגם הוא צריך חיבה ואהבה, שזה נכון. כלב תמיד צריך שיהיה מישהו שיגיד לו מה לעשות, אחרת הוא יעשה זאת בעצמו. זאת אומרת, אם הכלב שלכם לא מקבל את מסע הצייד שלו, הוא יעשה זאת בעצמו. הוא ירדוף אחרי חתולים, הוא יגנוב חפצים בבית, הוא ירוץ אחרי קורקינטים, אוקיי? אם הכלב שלכם מושך אתכם בטיולים, סביר להניח שהוא לא ראה אתכם כראש הלהקה, הוא זה שבוחר לאן ללכת ובאיזה קצב. אוקיי, אז איך שפת הגוף קשורה לכל זה? בפרקים הקודמים אני דיברתי על נהלים שכדאי ליצור עם הכלב. אם לא שמעתם את הנהלים, כדאי מאוד שתחזרו אחורה בפרקים כדי שתקבלו את כל הטיפים הראשונים האלה, כמו ארוחות מסודרות, ואיפה כדאי שהכלב ילך לישון בלילה. אני אגע בזה שוב פעם, אבל בפרקים הקודמים ממש נגעתי בזה לעומק. אחרי שהבנו את הנהלים שהכלב צריך לקבל, אנחנו נדבר על איך צריכים להתנהל בסביבת הכלב. שפת הגוף שלנו צריכה לשדר ביטחון עצמי, כן? גם אם אני בן אדם ביישן, אני צריך לשחק את המשחק, כדי שהכלב שלי יבין, וואו, אוקיי, טוב, המנהיג הלהקה הזה יודע מה הוא עושה. אני בכוונה נתתי את הדוגמה על בית הקפה בהתחלה, כי יהיה לנו מאוד 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 קל לחזור לאותה אנלוגיה, שאומנם אני נותן אנלוגיה מעולם בני האדם, אבל ככה מאוד קל להבין את זה. הרבה פעמים אני גם משתמש בגן גן ילדים, כי כלבים הרבה פעמים מתנהגים כמו ילדים בתוך קבוצה. יש את החזק, יש את זה שאתה מדרץ, יש את זה שיושב בשקט, ואני רוצה שתיכנסו לתוך המוח של הכלבים. אז תעצמו את העיניים, דמיינו את הכלבים גם בנשיונל ג'וגרפי, גם בטבע, גם את הזאבים, אבל אני רוצה שגם תדמיינו שאתם רגע מסתכלים מתוך נקודת מבטו של הכלב סלש זאב. בואו נגיד מעכשיו כלב, הבנתם בדיוק למה אני מתכוון. אם אתם מסתכלים בצבא נגיד, על מפקד שמגיע ואומר את הדברים לא עם הרבה אמביציה, הוא לא אומר את זה בביטחון עצמי מאוד גבוה, הוא די עומד סטטי, זאת אומרת שפת הגוף והטון שלו היא עדינה יותר, היא רגועה יותר, הכתפיים שמוטות, המבט הרבה פעמים מושפל, תמיד יש את החייל החוצפן הזה שעונה למפקד ואז דמיינו את המפקד, הוא משפיל מבט. מה אתם מבינים? על הבן אדם הזה, המפקד הזה, אין לו אופי של מנהיג, אין לו את הביטחון עצמי הזה שיש לו. מנגד, יש את אלה שמגזימים. יש את המפקדים האלה שצועקים וצורכים ועושים הרבה דרמות. גם הם לא מנהיגי להקה. הם אותם חבר'ה שצריכים את האובר תגובתיות כדי להוביל את הלהקה. דמינו כלב שנובח ומשתולל יותר מדי. זה כלב שכנראה ברוב הסיכויים אין לו ביטחון עצמי גבוה. כמובן שגם כלב שמשפיל מבט ומסתכל למטה וכשמתקרבים אליו והולך אחורה, זה גם כלב שאין לו ביטחון עצמי. אנחנו רוצים להיות אלה שעומדים יציבים. הכלב מסתכל עליכם כעל כלב, תתנהגו כמו כלב, לא, תשארו לעמוד על שניים, אל תרדו על ארבע, זה לא מצחיק. יצא לי להיות באילוף שעשו את זה, יצא לי לא מעט לראות דברים כאלה מוזרים. אני רוצה שאתם תדמיינו שאתם כלב, תתנהגו כמו כלב, ותשדרו כמה שיותר ביטחון עצמי. יש את הסדרה של סיזר מילן, הלוחש לכלבים. חלק מהפעמים הוא עושה שם שטויות, אבל ברוב הסדרה הוא מדבר על דברים שהם נכונים, על להקה, על היררכיה. הוא פורק להם אנרגיה הרבה, לפעמים קצת יותר מדי, ואז קל מאוד להראות את זה בטלוויזיה. אולי אני אעשה פרק על הלוחש לכלבים, נראה לי זה יהיה פרק, סיזר מילן, הלוחש לכלבים. אולי אני אזמין אותו, אם הוא יוכל לבוא. בכל אופן, מה אני מתכוון? שהוא הרבה פעמים מתנהג שם כמו כלב. הכלב יוצא עליו, מה הוא עושה? קופץ, זה נותן לו ביסים קטנים בצדדים, יש לו דבר שנקרא אלפרול, שהוא מפיל את הכלב וכאילו מכניע אותו, שם הוא קצת אגזים, והוא גרם להרבה אנשים לעשות את זה, ולחטוף ביסים ולעשות טעויות, אבל אני רוצה שאתם תדמיינו שאתם כלב, ואתם מתקשרים עם הכלב שלכם ככלב. מה זה אומר? הכנתי לכם עכשיו רשימה של 19 דברים מאוד מסודרים, מאוד ממש משימות, שאם תעשו אותם, אתם תקבלו בעלות טובה יותר על הכלבים שלכם. מוכנים? אז אפשר לפתוח את העיניים, אם לא פתחתם את העיניים מאז שאמרתי, אם אני מקווה מאוד שאם אתם בנהיגה, לא עצמתם עיניים לרגע, תהיו מוכנים. הדבר הראשון, הוא תמיד להגיד פקודה אחת לכלב שלכם. למה? מספר פקודות יוצר מצב של תחנונים. דמיינו מצב שאני הבעלים של בית הקפה. אותו עובד חדש שעבר הדרכה, עבר את הטירונות, למד את כל הדברים, למד מה הם הנהלים, אותו עובד, אני עכשיו נותן לו משימה, אומר לו, דני, בוא רגע לפה, תרים לי את זה ואת זה. דני, בוא רגע לפה תרים לי את זה ואת זה. דני, דני, בוא, נו, דני, בוא תעשה את זה. יוצא מצב שאני, בתור הבעלים, אני בכוונה מגזים והולך לבעלים של בית קפה, אפשר גם ללכת לעולם הצבא, אפשר ללכת לגן ילדים. האנלוגיות מאוד רחבות ומאוד פתוחות, אני חייב שאתם תרדו לסוף דעתי. מה קורה שאני עומד עם הכלב, ואומר לו, שב, שב ריו, שב, שב, מה אמרתי? שב, כמה אנשים אוהבים להגיד מה אמרתי, כאילו הכלב מבין מה אמרתי. שב, 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 ואז מרימים את הכל, צועקים, ואז אותו ביטחון עצמי, פום, מתנפץ. מה הכלב עושה? הכלב מסתכל ובודק אתכם, החל מהפקודה הראשונה. בן אמר לי, שב, בוא נראה מה יקרה אם אני לא יושב. אופה, הוא אומר לי שוב פעם שב, לא יושב. עוד פעם שב, וכל זה קורה מאוד מאוד מהר, כן, בעניין של כמה שניות. לא יושב, לא יושב, בום, הוא איבד את השתנות. הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אני פעם הבאה, אני אקח את הזמן עוד יותר, אני אעשה חיים קשים עוד יותר, אם גם יקרה לי אליי, אני אברח לו. אוקיי? מה שיוצר מצב שאם אני אומר פקודה פעם אחת, זה קורה. כן, אני יודע, אתם אומרים לכלב שלכם כמה פעמים פקודות, והוא מקשיב בפעם השנייה, השלישית. אל תעשו את התופסת הזאת, תתחילו מההתחלה לעבוד עם אוכל, ללמד את הכלב, תשמע חביבי, האוכל שלך אצלי. אותו עובד הרי מקבל משכורת ממני, נכון? הוא מקבל את הכסף. מה אני הולך לעשות לו? אני הולך לתת לו משימה, עשה אותה, קיבל בונוס. עשית עכשיו, בוא תעזור לי להרים, דני, בוא תעזור, תרים לי פה, מגניב, קח 50 שקלים תוספת למשכורת. מה דני מבין? אופה, שווה לי. אני הרי עובד בשביל לשרוד, הכלב עובד בשביל לשרוד, הוא עושה את מסע הצייד בשביל לשרוד. בקיצור, פקודה, אומרים פעם אחת, מספר פקודות יוצר מצב של תחנונים, שימו לב לזה. הדבר השני, הוא ללמד את הכלב קשר עין כבר בהתחלה, כל זה בשביל לייצר תקשורת. דני, בוא תעזור לי להרים עכשיו את הארגז, דני לא מסתכל. מה אני מבין? לא רק שהוא לא הקשיב, הוא גם מתעלם ממני. לא רק שהוא לא מתעלם, הוא לא סופר אותי. אני רוצה ללמד את הכלב, קשר עין כבר בהתחלה, כדי לייצר תקשורת. אוקיי? אני עושה לכלבים שלי את הצליל הבא, אתם מוזמנים כולכם להעתיק את זה ממני. ממש, אני עושה טינטון כזה. אני החלטתי שקוראים לזה טינטון. הכלב מסתכל עליי, מקבל אוכל. איזה תרגיל אתם הולכים לעשות בשביל לייצר את קשר העין? שימו לב לדבר הבא. דמנו את האוכל של הכלב בתוך הפאוץ', אני לוקח אוכל לשתי הידיים, יד ימין ויד שמאל. הכלב מתיישב ממולי אחרי שלימדתי אותו פקודת שב, ואני לוקח אוכל ביד ימין, יד שמאל, פותח אותם לצדדים, את שתי הידיים. הכלב מסתכל על יד ימין, ואז יד שמאל. יד ימין, יד שמאל. יד ימין, אני עושה... כן, מסתכל לי בעיניים, בום, הוא מקבל אוכל. מאיזה אוכל, מאיזה יד הוא מקבל את האוכל? מהיד הנגדית עליה הוא הסתכל. זאת אומרת, אני אסביר שוב, כלב, החזקתי את האוכל בשתי הידיים, הכלב מסתכל על יד ימין, יד שמאל, פתאום הוא מסתכל לי בעיניים, אבל הפעם אפילו גם בלי הטינטון, אני נותן לו מיד ימין את האוכל, זאת אומרת, לא מיד שמאל ליד האחרונה, אלא מיד ימין מהיד שהוא לא הסתכל עליה לאחרונה, שהוא לא יפתח לי איזושהי התנאיה, והבין, אוקיי, אני צריך להסתכל ליד ימין, ואז הוא מביא לי אוכל. אני רוצה שהכלב שלכם יבין, הסתכלתי לבעלים שלי בעיניים, קיבלתי אוכל. סיבה ותוצאה. תנסו עם הזמן למשוך את המשך בעצם של המבט של הכלב בעיניים שלכם. 10 שניות זה די ויותר, לא צריך יותר מזה, זה השלב השני. השלב השלישי זה ללמד את הכלב שאצלכם תמיד נעים. כשאני מטייל עם הכלב, בטח כשאני מתרגל לתרגול שנקרא עקוב אחריי, שאני רוצה ללמד את הכלב ללכת ולעקוב אחריי בצורה טובה, אני מלמד אותו. פניתי ימינה, הגעת, בום, היד מלטפת. את הליטוף הזה הכלב לא מקבל סתם ככה, הוא מקבל על זה שהוא יתקרב אליי. אני רוצה שהכלב כל הזמן יחפש את קרבתי, כי כשהכלב קרוב אליי, א', אין עונשים כמובן, ב', יש ליטופים, יש אוכל, יש מילה טובה. דבר רביעי, תמיד תאכילו את הכלב בטקס מזון סבלני. פה אני חוזר לנשיונל ג'וגרפיק, תעצמו עיניים חזרה, סתם אתם לא חייבים. הזאבים, כלבים, בואו נלך לעולם הראיות, לביאות, רצו, תפסו את הזברה, עשו מה שעשו, הרגו את הזברה, מגיע מלך הראיות, הראי הגדול, מנהיג הלהקה, ומתקרב הסברה הזאת, הוא בעצם רוצה לאכול. מנהיג הלהקה, ברגע שהוא מתקרב, כל הלוויות לוקחות צעד אחורה. למה הן לוקחות צעד אחורה? כי יש היררכיה. הן מבינות, אוקיי, הבוס הגדול הגיע, בנות זוזו רגע הצידה, בוא מלך האריות, בוא תיקח בבקשה את האוכל שלך. מה הוא עושה? הוא לוקח את הנתחים הפנימיים, את כל החלקים הפנימיים, הרווחים הגבוהים ביותר של העסק, הרי בעלים של בית קפה לוקח את הרווחים, ואז מפזר מזכורות לכל השאר. מבינים את האנלוגיה ולמה הלכתי לבית הקפה? בדיוק לפי זה, המלך הרעיות זה צידה, הלוויות חוזרות. למה אני רוצה טקס מזון סבלני? כי בזמן שמלך הרעיות, האריה הגדול, או הזאב הבוגר, או הצבוע, לא, צבוע זה לא נכון, כשהם מתקרבים והם אוכלים את הנתחים השווים, שאר חברי הלהקה ממתינים בצד בסבלנות. מה קורה ללוויה חוצפנית רעבה שמנסה להתקרב לאריה? הוא מאיים עליה, חושף עליה שיניים, אם צריך מתקן אותה, מתקן את אותה התנהגות של עצם ההתקרבות לזברה, מזיז אותה הצידה, הלוויה חוזרת למקומה, קיבלה בראש, הבינה, אוקיי, עשיתי טעות, הבעלים כעס, הוצאתי את הפלאפון בזמן עבודה, הבעלים שלח אותי עכשיו הביתה, איזה בעסה, אני לא חוזרת על הטעות הזאת יותר, מנהיג הלהקה נתן את הסי שלו, הלוויה חזרה למקומה, יש לנו סדר, יש לנו היררכיה, מבינים מי מנהל, מי מנוהל, ואתם לא רוצים שהכלב יעשה לכם את זה? כן, אם הכלב חושף עליכם שיניים שאתם מתקרבים לו לאוכל, לעצמות, לחפצים, למקום, או לבן אדם מסוים, והוא בעצם שומר עליו, ואני לא מדבר על זה שלימדו את הכלב הגנה אישית, אלא הוא פשוט עושה את זה שמתקרבים לו לחפץ, הכלב בעצם מנהל את הלהקה ולא אתם, וזה מרקר שאתם חייבים לשים נורה אדומה לעשות לכם כזה טיצ'ינג, להתקשר למאלף. אם אתם רוצים, תקשרו אליי, אם לא, תקשרו למאלף שיודע לעבוד ברכושנות של כלבים. הדבר החמישי זה לא לתת לכלב לאכול לפניכם, בדיוק בגלל הדבר הזה. דבר שישי, תמיד תצאו מדלת הבית ראשונים, שבעצם מנהיג הלהקה מוביל את הלהקה בנדודים או במסע ציד, הם עוברים באיזשהו מקום צפוף, נחשו מי עובר ראשון, מנהיג הלהקה. ואם לא, מנהיג הלהקה עובר ראשון, אז עוברים הציידים ראשונים, אבל מנהיג הלהקה החליט לעצור, או לפנות ימינה, וכולם באים אחריו. אם תמיד תצאו מדלת הבית ראשונים, ואני מדבר על כאילו לפתוח את הדלת, אופ, גנבתי את הצעד הזה ראשון, מספיק טוב בשבילי. אם הכלב מתפרץ, בואו נלמד אותו טקס יציאה מהבית. בואו קחו טיפ מספר 2, איך אני בעצם מלמד את הכלב יציאה רגועה מהבית. אני פותח את דלת הבית, אבל סנטימטר, אוקיי? פתחתי את הדלת רב בריח שלי, סנטימטר, הכלב בא להתפרץ, בום, סגרתי לו את הדלת בפנים. סיבה ותוצאה, אני מלמד את הכלב, ניסית להתפרץ החוצה, הדלת נסגרה. אני פותח את הדלת הפעם קצת יותר, הכלב נשאר במקום, הדלת ממשיכה להיפתח. הכלב קם ורוצה לצאת, אני סוגר את הדלת מאוד מהר, נזהר שלא לסגור לו על האף. עושה את זה שוב ושוב ושוב, עד שהכלב מבין, אוקיי, בכל פעם שאני בא לקום ולצאת החוצה, הבעלים שלי סוגר לי את הדלת בפנים. בכל פעם שאני יושב, הדלת ממשיכה להיפתח, נפתחת, בום, איזה כיף, הדלת פתוחה, הבעלים שלי יצא ראשון, אני יצאתי אחריו, סיבה ותוצאה, אני מקשיב לבן, חיים טובים. דבר 7, מספר 7, תמיד תלכו זקוף כשאתם מטיילים. דמיינו טיול, אני נגיד תמיד מסתכל על ילדים קטנים, אני מדמיין שאני הולך עם הבן שלי עכשיו, אני לוקח אותו למקום שהוא לא מכיר. אם אני אעשה משחק ואשחק אותה עכשיו מלא בביטחון, ואני יודע לאן אני הולך, ואני הולך זקוף, ואז הבן שלי מפחד לעבור באיזה סמטה נגיד, או לא יודע, יש איזה מנקה רחובות, שקצת נראה כזה מוזר, הוא מסתובב עם הפח, ויש לו איזה מעיל כזה גדול, והבן שלי מפחד, מה אני עושה? אני אומר לו, בוא אחריי, הכל טוב, מרים טיפה את הכתפיים, מסתכל למעלה, מישיר מבט, מסתכל על הבן שלי, יש לנו קשר עין, עם ילדים לא צריך לבנות את זה, אבל עם כלבים אנחנו צריכים, ואני הולך זקוף, אני לא שפוף, אני לא מתחנן, אני אומר לבן שלי, אריאל, בוא, פעם אחת, אני לא מתחנן, ועוברים. עם ילדים זה קצת אחרת, עם כלבים ככה צריך לעשות. 8. כתפיים שמוטות זה שפת גוף כנועה. כן, כשאתם מתקרבים לכלב והוא מתכופף אליכם, והוא מכופף את האוזניים שלו ומשתופף קדימה, הוא נכנע לכם, הוא מוריד מהגובה. לכן אם אתם עושים את זה, אתם מורידים מהגובה שלכם. לא, אין שום בעיה שאתם תעשו את זה לכלפי הכלב שלכם. הרבה פעמים אפשר טיפה להוריד את הגבולות, להוריד את הדיסטנס, ולהשתובב. איזה מילה של מבוגרים נתתי עכשיו. זה בסדר, אפשר לעשות את זה. 9, לעולם אל תהיו אלימים כלפי הכלב שלכם. אלימות בעצם מקורה חוסר ביטחון עצמי. אם אני מגיב באלימות, אם אני מגיב בצעקות ועיבוד השתנות, הכלב שלי דופק לי מבט של מה לעזאזל אתה רוצה. מה קרה לך? מה נהיה לך? אותו דני בבית הקפה, אני מתחיל לצעוק עליו, להשתולל עליו, נותן לו סתירה, מה דני מבין? בוא נע, בין הטמבל הזה, לא מבין מה הוא רוצה, לא מחלק הוראות כמו שצריך, שדברים לא קורים לפי מה שהוא רוצה, הוא מתפוצץ, אני עוזב את המקום הזה, ואתם לא רוצים שהכלב ירצה לעזוב את הלהקה שלכם. לעולם לא להיות אלימים כלפי הכלב שלכם בשום צורה. אמרתם לו שב, הוא לא ישב, נתתם לו כפה, או שתמסרו את הכלב, או שתלכו לסדנה של ניתוב עצבים, או שתלמדו איך מאלפים כלב בצורה נכונה. אם המאלף אמר לכם לתת לכלב שלכם מכות, תנו למאלף שלכם מכות, שלחו אותו הביתה, ותחפשו לעצמכם מאלף אחר. אלימות היא לא פתרון, לא בחיים האישיים ולא עם כלבים שלכם. 10. אל תיתנו לכלב לעלות על ספות ועל מיטות ללא רשות. בטבע, מנהיג הלהקה לקח את הנתחים השווים של האוכל, את החלקים הפנימיים של אותה זברה, והלך לנקודה טקטית כדי שהוא יוכל לנהל את כולם. המשרד של הבעלים של בית הקפה נמצא למעלה, נמצא במדרגות למעלה, נמצא בפינה טקטית. אל תיתנו לכלב לעלות על הספות ועל המיטות ללא רשות. אני לא אומר שאי אפשר, אני אומר שכשהוא עושה את זה לבדו, תכעסו עליו. תורידו אותו, תענישו אותו, תנו לו איזה צעקה לא מוגזמת, כזה, היי, ראה למטה, אוקיי? אם הוא ממשיך לעשות את זה שוב ושוב, כן, אפשר לעזר במאלף. אם המצב לא כזה קשוח, תשתמשו ברצועה. אם אתם עם רצועה מזיזים את הכלב שלכם הצידה, והוא מבין סיבה ותוצאה, עליתי על הספה, קיבלתי עונש, ירדתי מהספה, שום דבר לא קרה, או לא עליתי על הספה, שום דבר לא קרה, זה בדיוק אותה דוגמה עם הדלת. אם לא פרצתי את הדלת, הדלת נפתחה ויצאתי החוצה, סיבה ותוצאה, הייתי סבלני ורגוע, הקשבתי למה שבן אמר לי, יצאתי החוצה, איזה חיים קלים, תן לי מישהו שינהל אותי. כלבים צריכים להיות שכירים, הם לא צריכים להיות עצמאים. ברגע שהם יהיו עצמאים, אז מגיעים למצב שאני דופק לאנשים על הדלת, ואני שומע את הכלב משתולל ומשתגע ומתחרפן. זה אגב מה שקרה לי עם המשפחה שהייתי אצלהם. הכלב פשוט ניהל אותם, הכלב ידע לעשות את הכל, אבל אף אחד לא לימד את אותה משפחה איך להיות הבעלים, מה שאני עכשיו מלמד אתכם. בונה, איזה כיף לכם. אז אני לא נותן לכלב לעלות על סיפות ועל מיטות ללא אישור, כשאני מאשר לכלב אני אומר לו בוא, אני עושה את זה, אני תמיד משתדל שאני אעשה את זה, שהכלב נמצא במצב נתון של רוגע. זאת אומרת, אני יושב, רואה טלוויזיה, הכלב רדום מתחת לטלוויזיה, אני יכול לקרוא לו, להגיד לו ריו, בוא חמוד, תעלה אליי. 11. אל תיתנו לכלב למשוך אתכם בטיולים. מי שמנהל את הלהקה הוא בעצם מנהיג הלהקה. נתתי את הדוגמה הזאת בעצם במי עובר ראשון בפתח הדלת. לא לתת לכלב למשוך אתכם בטיולים. אני יודע שהכלב כבר מושך אתכם. דברו עם האלף, הוא יעזור לכם. התרגיל היעיל ביותר, זה כבר טיפ רביעי שאני נותן לכם. בפרק הזה אני משחרר הרבה טיפים. הטיפ הרביעי שאני נותן לכם זה תרגול של עקוב אחריי. התרגול הוא מאוד פשוט. אני מחזיק את קצה הרצועה. אני מדבר על רצועה פשוטה, סטנדרטית. של 1.60 מטר, 1.80 מטר, לא, אני לא מדבר על רצועות פלקסי, ולא על רצועות הארוכות מדי. מה שאני עושה, אני בעצם מלמד את הכלב סיבה ותוצאה. אני מתחיל ללכת, הכלב התחיל ללכת קדימה, אופ, אני מסתובב אחורה. אני מסתובב, אבל ממש ב-180 מעלות, ומלמד את הכלב, לא לשם רציתי ללכת, צד שני. הוא רץ לצד השני, אני מסתובב שוב. הוא רץ לצד שמאל, אני מסתובב לצד ימין. אני תמיד מסתובב לצד הנגדי, ממנו הוא הולך. מה הכלב מבין? בוא נע, מה יש לבין? מה, אני הולך קדימה, הוא מסתובב אחורה, אני הולך אחורה, עזוב אותי, אני בא אחריך, מה, תלה איפה שתגיד, אני בא, עיקר אל תמשוך אותי, אוקיי? 12, אל תיתנו לכלב לסמן טריטוריה בטיולים, סימון טריטוריה מגיע על ידי מתן שתן, כלבים מתקשרים בצורה שבה, אנחנו בני אדם לא מתקשרים, אם אני אכנס לבית של חבר ושתין לו בבית, הוא יזמין לי משטרה, אבל אצל כלבים זה משהו שהוא לגיטימי, זה משהו שהוא נורמלי, לכן שיש שני כלבים בבית ומשתינים אחד על השני, זאת אומרת, אחד על פיפי של השני, אחד על השני זה מצב לא טוב, זה סימון של טריטוריה, זאת אומרת, הייתי פה, סימנתי, זה שלי, כולם ידעו שלי מה הייתה פה, זה הריח שלי, זה הגובה, גיל, משקל, מה אכלתי, מה מצב הרוח, האם אני דורשת או לא דורשת. מי שיודע מה זה דורשת או לא דורשת, זה אם אני רוצה להתרבות. לא לתת לכלב לסמן טריטוריה בטיולים, כי ברגע שהוא עושה את זה, הוא בעצם מנהל את הטיול. איך נראה סימון טריטוריה? כלב שמשתין בכל הזדמנות שניתנת לו, כלב שמשתין יותר מפעמיים שלוש בטיול, כנראה כבר מסמן טריטוריה, זה מגיע למצב שהכלב מרים רגל, ויוצאת לו אפילו טיפה אחת, ואפילו גם זה לא. שם זה אומר שהכלב מסמן טריטוריה. איך אני לא נותן לכלב לסמן טריטוריה? אני בעצם מחליט לו מתי ההפסקות פיפי וקאקי שלו. כן, ההפסקה תהיה תחילת הטיול, טיפונת רחוק מהבית, הפסקה שנייה באמצע הטיול, הפסקה שלישית ממש לקראת סוף הטיול. 13. השתמשו בתנועות גוף ברורות כל הזמן. כל הזמן תשתמשו בתנועות של שפת הגוף שלכם. לצורך העניין, כשאני אומר לכלב שף, אני טיפה מרים את היד ללמעלה. הכלב לא מבין עברית, הוא מבין את ההתניה שנוצרה מהמילה שף, פלוס כמות הפעמים שבה הוא ישב ויצא לו מזה דבר נעים, או אם הוא לא ישב ויצא לו מזה דבר שהוא לא נעים. אני רוצה להיות הכי ברור שיש, להוסיף גם תנועה, שפת גוף, היד עולה למעלה, זה שב. הצבעתי לרצפה, תרד לארצה. אני לא אגזים, אולי בשלב הלימוד אני אעשה תנועה שהיא מאוד מוחצנת, שאר הזמן אני רוצה לעשות תנועה יחסית מינימלית אבל ברורה, כדי לתת לכלב את כל הנהלים ואת כל הפקודות בצורה הברורה ביותר. אותו מלצר שנכנס אליי לעבודה, אמרתי לו שאסור טלפון היום, אני רוצה לכתוב לו נהלים ברורים שיהיו על הקיר, אסור טלפון בעבודה. אין, אם הבן אדם הזה יודע לקרוא, זה ברור לו שאסור להביא טלפון, אסור להשתמש בטלפון בעבודה. 14. שחקו עם הכלב במשחקי נשיכה והפכו את המשחק הזה לפרס. כלבים הם חיה ציידת, כשהם תופסים את הציד שלהם, מה הם עושים? נושכים, מטלטלים, אורגים, מחזירים חזרה ללהקה. מדי פעם אני רוצה לתת לכלב שלי לעשות את זה, מדי פעם אני מדבר על פעם ביום, אני יוצא לטיול בהפסקה השנייה של הכלב, הרי בהפסקה הראשונה הוא עושה צרכים, שאר הזמן הוא הולך, אני לא נותן לו לסמן טריטוריה, הגעתי לנקודה מסוימת, אני רוצה לתת לכלב שלי משחק נשיכה, לפרוק, פפירול, כדור וכו'. למה אני עושה את זה? אני רוצה לתת לו קצת להתנהג כמו כלב, קצת להתנהג באופן טבעי. ברגע שאני נותן לו את זה ומלמד אותו גם עזוב, אני בעצם מתחיל לשחק בין היצרים שלו. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי ליצרים ולמעבר בין היצרים, כי זה הפרק שאני עושה עם דייב בהמשך, ואנחנו בדיוק על זה מעמיקים, איך אני מעביר את הכלב מיצר הגנה ליצר ציד, ליצר קרב. מאוד, פרק מאוד מעניין, שחכו לו. 15. חוק ה-70% בטיול. מה זה אומר חוק ה-70% בטיול? שאני מטייל עכשיו עם הכלב, אני הרי פוגש כלבים. אני פוגש כלבים, אני פוגש אנשים. אני רוצה 70% מכמות הכלבים. בואו רגע נתמקד על כלבים. 70% מכמות הכלבים, אני רוצה להתעלם מהם בטיול. למה? ככה. אלה הנהלים. אני לא רוצה שהכלב יראה כלב אחר ויצפה לרוץ אליו. אני לא רוצה שהוא יבין, וואו, כלב, אני רגיל ש-100% מהכלבים אני ניגש ואומר להם שלום. נכון, אני יודע שאתם רוצים שהכלב ייחשף, הוא לא חייב להיחשף לכל הכלבים. אם יש לכם גור בן חודשיים, תתחילו היום. פשוט הטיולים שלכם צריכים להיות יותר ארוכים, כך שכמות הכלבים שאתם רואים בטיול תהיה גבוהה מאוד, שה-30% שהוא כן ניגש אליהם, יהיה מספיק בשר. 16. עשו עם הכלב רגלי בכל פעם בטיול למקום אחר. כשאני אומר רגלי, אני מתכוון לכך שהכלב צריך להיצמד אליי, הוא לא צריך לעשות פיפי, קקי, לא צריך להגיד שלום לכלבים, הוא ב-70% מהטיול שלו עכשיו, אסור לו לגשת לכלבים אחרים. בכל פעם אני פונה למקום אחר, אני בכוונה רוצה ללכת למסלולים שבהם הכלב לא היה, לא עבר. למה? כדי ללמד את הכלב, בוא אחריי, אני יודע לאן הולכים, אני מכיר את הדרך, סמוך עליי. 17. אל תלטפו את הכלב שלכם כשהוא לחוץ, מפחד, מבולבל, כועס, עצבני וכו'. למה? ליטוף שווה פרס. לא מעט פעמים, בעיקר באבחונים, אני נתקל בזה שהבעלים יושב עם הכלב, ומתחיל להסביר לי, אנחנו יושבים כזה בסלון, בספה, הוא מתחיל להסביר לי קצת על הכלב, ואז הכלב קם, ויושב, ונובח, וקופץ עליהם, ותוך כדי מה הבעלים עושה, מלטף אותו. אנחנו מבחינה אנושית, אבולוציונית, יודעים שליטוף מרגיע. אצל כלבים ליטוף מרים. מה הכוונה מרים? מרים באנרגיה, מרים ברמת התלהבות, זה בעצם נותן לכלב פרס. הכלב מבין סיבה מאוד פשוט, דבר מאוד פשוט, סיבה ותוצאה. התנהגתי בצורה מסוימת, וואלה, יצא לי מזה כיף, יצא לי מזה נעים. איזה פרייר בן הזה שמלטף אותי עכשיו על זה שאני קופץ. גם קפצתי וקיבלתי יחס, גם קיבלתי ליטוף, הרווחתי משני הצדדים. אז לא ללטף את הכלב שהוא לחוץ, מפחד, מבולבל. אם עכשיו נתקלתם באיזה הזקה ופתאום יש טילים, והכלב שמע זיקוקים נגיד מבחוץ, והוא עכשיו נכנס להלם ופחד, תכניסו אותו בין הרגליים, תנו לו איזה חיבוק כזה, יותר תשמשו כמין מגן אנושי כזה, לא ללטף. איפה היינו? 18. את זה אני חייב. תעשו עם הכלב שלכם פעילות גופנית ביחד. א', תעשו פעילות גופנית כי זה חשוב, וזה יעזור לכלב להיות הרבה יותר רגוע והרבה יותר נינוח. ב', תעשו את זה יחד עם הכלב, זה יגרום לבן אדם, סליחה, להיות הרבה יותר רגוע והרבה יותר נינוח. דמיינו מה קורה שאתם עושים את זה יחד עם הכלב. רוב הכלבים שמשתוללים ונופחים ומתנהגים בצורה ריאקטיבית, ריאקשן, מגיבים בעצם לכלבים אחרים, לאנשים, לחתולים, כשהם מתחילים לעשות איתם ריצה, אבל אני מדבר לא על ריצה עכשיו סתם ככה באמצע הטיול, לשים נעלי ספורט, לשים בגדי ספורט, לצאת לטיילת ולעשות ריצה מנקודה א' לנקודה ב', אני לא מדבר על עכשיו מרתון, רבע שעה של ריצה, 10 דקות, חצי שעה, הכלבים נכנסים למין זון כזה של עבודה, ומבינים, אני צריך עכשיו לרוץ. למה? ככה. אני הולך אחרי בן. ואז אני בעצם מנהל את הכלב. אני כבר אתן לכם סקופ קטן, אנחנו מתחילים בקבוצות ריצה, אצלנו במרכז אילוף, אנחנו מפוזרים באזור המרכז, יש לנו כמה קבוצות. אם אתם רוצים, דברו איתנו, קבוצות אילוף, גם של מדריכי ספורט וגם אלפי כלבים. משהו מגניב, אני יחידי היום בישראל שעושה את זה. 19 ואחרון, תמיד תביאו לכלב שלכם פקודה לפני שאתם מעניקים לו משהו, אין מתנות בחינם. נחזור רגע לדני, העובד שלנו בבית הקפה, הוא יושב, לא עושה שום דבר, אני אוהב את דני, אני מאוד מעריך אותו, אני נותן לו 50 שקל, סבבה, מותר, אפשר, לא קרה שום דבר. אבל מה קורה אם אני נותן לו שוב ושוב 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 ושוב, ואז אני מבקש ממנו איזשהו משהו. דני לא, הערך של ה-50 שקלים שנתתי לו, יאבדו. אם אני אעשה את זה אחרי כל פעם שהוא יעשה איזושהי מטלה מסוימת, ה-50 שקלים, הבונוס הזה שנתתי לו, הפרס הזה, יתחיל לקבל משמעות הרבה יותר גבוהה. איך אני נותן פקודה לפני שאני מעניק משהו? אני עכשיו חותך סלט, נשאר לי חתיכה מהגזר, ואני יודע שהכלב שלי רוצה גזר, אם הוא עומד לידי יפה במטבח ומרים את הראש ודוחף את הראש, אני לא אתן לו את הגזר, אני אגיד לו הולך למקום. הלך למקום, בום, פגז, גזר, גיבלת. לעשות משהו קטנצ'יק. אני יושב, אני עכשיו עושה כלים, כלב זרוק באיזה פינה, אני שולח אותו למקום אחר. הלך למקום אחר, סיימתי כלים, אני נותן לו ליטופים. אם אני יושב על הספה והכלב מביא לי כדור, ורוצה שאני אשחק איתו, אני מתעלם. למה אני מתעלם? כי אני מראה לו, אני מחליט מתי משחקים, לא עכשיו. כלב לוקח את הכדור, מתבאס, הולך למקום שלו, אחרי דקה שתיים, אני קורא לו בעצמי. אני יוזם את המשחק. לא אתה, מר כלב חמוד. עד כאן בעצם 19 המטלות שאתם הולכים לעשות ולרוץ עליהם. לכו על הדברים האלה, ואני רוצה שכל הזמן תנסו לחשוב מנקודת מבטו של הכלב. דמיינו שאתם חלק מהלהקה, אבל אתם אלה שמניעים את הלהקה קדימה. אם תתמידו, אם תעשו את זה כל הזמן, לאט לאט אתם תראו שיפור. החודש הראשון בחדר הכושר הוא תמיד קשה. אבל אם אתם מכירים את אלו שמתמכרים לחדר הכושר והכל אצלם הולך חלק, ככה אני רוצה שיהיה לכם ולכלב שלכם, ולא, זה לא קשה כמו חדר כושר, זה הרבה יותר קל. חברים, עד כאן פרק 15, שפת גוף של מנהיג להקה. מאוד מקווה שאהבתם את הפרק, אם אהבתם אותו, תעשו שיתוף, תעשו לייק, עוקב, 5 כוכבים. בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על כל העולם של כלבים ותינוקות, איך אנחנו מחברים ביניהם, איך אני בעצם מרגיל את התינוק לכלב, איך אני יוצר מצב שבו נכנס תינוק חדש לתוך המשפחה, יותר נכון ללהקה, ואין לי כאוס. עד כאן פרק 15 להיום, פודקאסט האילוף של בן. חברים, תודה רבה לכם שאתם חלק מהדבר הגדול הזה. ביי, להתראות.